יומא דף עין וו, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי. הרי במשך ה-40 שנה, מהיום שישראל יצאו ממצרים, ונגמר להם המצות שהם הכינו, עד שהם נכנסו לארץ ישראל, היו אוכלים מן, לחם שהיה יורד משמיים. היה יורד כל יום מן. אז התלמידים שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה לכל השנה? למה הם צריכים כל יום שירד להם מן וצריכים לטרוח לקחת את זה כל יום? אמר להם, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? למלך. מלך בשר ודם שיש לו בן אחד נסיך, יקר לליבו של המלך. הוא רוצה קשר עם הבן שלו. פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה. היה בטוח שהבן ידע להעריך את זה וישמור על קשר עם האבא. אבל מה קרה בסוף? הבן עסוק, אין לו זמן לאבא שלו. אין לו זמן לאבא שלו. פעם היחידה שהיה פוגש את אבא שלו זה פעם בשנה. לבקש ממנו מזכורת. לא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. האבא מתגעגע לבן. עמד ופסק מזונותיו בכל יום. הוא שם לב שהבן מגיע אליו רק מתי שהוא מביא לו פרנסה, אז הוא התחיל להביא לו פרנסה כל יום כדי שיהיה לו קשר יומיומי עם הבן שלו. וככה באמת זה הצליח. היה אותו בן מקביל פני אביו כל יום. אף הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו כבנים, רוצה קשר איתנו, רוצה שנפנה אליו, שנהיה קשורים אליו. אז ישראל, מי שיש לו ארבעה, חמישה בנים, הדואג ואומר, שמה לא ירד מן למחר? מאיפה אני אכיל את הילדים שלי? כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, אבל, וכולם פותחים את פיהם, צריך לתת לחם לפי הטף. אם לא ירד מן למחר, נמצאו חלילה כולם מתים ברעב. נמצאו כולם מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים, שישלח להם פרנסה. ואז הכל בא על מקומו בשלום. עם ישראל קיבלו פרנסה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם פרנסה, אבל הקדוש ברוך הוא קיבל את הקשר עם עם ישראל. זה סיבה אחת למה המן ירד כל יום, כדי שיהיה קשר עם הקדוש ברוך הוא כל יום ויום. דבר אחר, כדי שזה יהיה טרי, היו אוכלים אותו כשהוא חם. הסבר שלישי, דבר אחר, מפני מסעוי הדרך, אם יצטרכו ללכת, לא יצטרכו לסחוב אוכל, של שנה שלמה, לכן האוכל ירד להם כל יום, כמו בבית מלון, שמקבלים אוכל כל יום, לא נותנים פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה אוכל לזמן ממושך, שלא יצטרכו לסחוב את כל זה. דרשה כמה היה הגובה של המן שירד לעם ישראל. וכבר היה רבי טרפון ורבי ישמעאל וזקנים יושבים ועוסקים בפרשת המן. זה סגולה לפרנסה ידוע. ידוע גם מה שמובא במשנה ברורה, שהסגולה היא להתבונן בפרשת המן, ולהכיר בזה שהפרנסה משמיים, והקדוש ברוך הוא שולח את הפרנסה, זה סגולה לפרנסה. והיה רבי אלעזר המודעי יושב ביניהם. נענה רבי אלעזר המודעי ואמר, שמעו נא רבי טרפון ורבי ישמעאל והזקנים, את הדרשה שאני עכשיו הולך לדרוש. מן שירד להם לישראל, כמה גובה שלדעתכם זה היה? טפח, שני טפחים. היה גבוה, לא אמה, 60 אמה. זה בערך 30 מטר אולי, בערך. אמר לו רבי טרפון, מודעי, מאיפה אתה לוקח את כל זה? עד מתי אתה מגבב דברים ומביא עלינו? אמר לו רבי, מקרא אני דורש. אני מביא את זה מעצמי, יש לי פה דרשה מהפסוק. פרשת נוח, בספר בראשית. בני האדם חטאו והקדוש ברוך הוא הביא מבול, מים, החריב את כל העולם. 15 אמה מלמעלה גברו המים, ויחוסו הערים בגובה של 15 אמה מעל הערים. מה היה הגובה של המים? 15 אמה? איפה? איפה זה היה בגובה 15 אמה? למט, במישור, על גבי ההר? וכי 15 אמה בעמק ו-15 אמה בערים? מה יכול להיות שהגובה היה 15 אמה בכל מקום? וכי מה היה שורי שורי קיימי? וכי המים עומדים ערמות ערמות באותו גובה? וכי מים זה כמו ערמות שאפשר לעשות שכבה אחידה על כל העולם של מים? הרי המים יורדים. אם תעשה 15 אמה גובה של מים על ההר, הוא יישפך לתוך המישור. ועוד, אם ככה זה היה, שהמים היו שכבה של מים 15 אמה גובה בכל העולם בשווה, תיבה איך היסגיה, אז איך התיבה עלתה על ההרים? איך היא תרוממה? אלא מה חייבים לומר? שהמים מילאו את הגובה של כל העולם יותר מ-15 אמה, עד הגובה של ההרים, ומעל ההרים הכי גבוהים זה היה גבוה עוד 15 אמה מעל זה. נבקעו כל מעיינות תהום רבה, הדעה שבו מה היה בעדי טוראי, ונבקעו כל המעיינות הגדולים עד שישבו המים לגובה של ההרים. ואז עד הגובה של ההרים הכל היה מלא מים. ויותר מזה, גבה עוד 15 אמה של מים מעל ההרים, ועד 15 אמה מלמעלה גבוה המים. אז אם כן, יצא שה 15 אמה גובה של המים מעל ראשי ההרים. עכשיו, אם המים של המבול היה בגובה של 15 אמה, אז כל שכן המן צריך להיות בגובה של 15 אמה. וכי איזה מידה טובה, מרובה. מה הקדוש ברוך הוא יותר נותן ברווח, בכמות גדולה יותר? מידה טובה או מידת פורענות? הווה אומר, בוודאי מידה טובה ממידת פורענות. זה פסוק מפורש. הפסוק אומר, במידה טובה נוצר חסד לאלפים. לעומת זאת, במידת פורענות, כן, לאלפים, הכוונה, אלפיים דורות הקדוש ברוך הוא שומר זכות אבות. אז אנחנו זוכים לקבל השפעות טובות בזכות האבא, האבא של האבא, ואבא שלו ואבא שלו עד 2000 דורות. וזה עוד יותר מבריאת העולם, כי אנחנו בסך הכל נמצאים פה מבריאת העולם פחות מ-6000 שנה. אז ודאי שלא יכול להיות שיש כבר 2000 דורות. ב-6000 שנה לא יכול להיות 2000 דורות. זאת אומרת שאנחנו עוד זוכים בזכות אדם הראשון. 2000 דורות זכויות במידה טובה. ולעומת זאת מידת פורענות, הקדוש ברוך הוא על שלשים ועל רבעים, 3 דורות, 4 דורות, לא יותר. הקדוש ברוך הוא לא שומר יותר. אם כן, אם במבול היה מים בגובה 15 אמה, מן, שזה מידה טובה, צריכים להיות יותר. בכמה זה יותר? במידת פורענות, לעניין המים של המבול, הוא אומר, וארובות, הכוונה חלונות, השמיים נפתחו. שתי חלונות, דרכם הגיע המים של המבול, 15 אמה גובה של מים. במידה טובה, הוא אומר, לגבי המן, ויצב שחקים ממעל לשלוח את המן, ודלתי שמיים פתח. לא חלונות, לא ארובות, דלתות. וימטר עליהם מן לאכול, ודגן שמיים נתן למו. המבול נשפח דרך שתי חלונות, והמן ניתן, נשלח דרך שתי דלתות. מה הפרש בין חלון לבין דלת? כל דלת היא בגודל של 4 חלונות. כמה החלונות, כמה הרובות יש בדלת? 4. וכאן היה שתי דלתות, כי כתוב ודלתי שמיים פתח. הרי כאן 8 הרובות. שתי דלתות, כל דלת יש כמו 4 חלונות, אז סך הכל 8 חלונות בשתי דלתות. עכשיו, המבול ירד דרך שתי חלונות, וארובות השמיים נפתחו, שתי חלונות. ואם כן, היה שתי חלונות, ובשתי דלתות יש שתי חלונות, ועוד שתי חלונות, ועוד שתי חלונות, ועוד שתי חלונות. 4 פעמים שתי חלונות, זאת אומרת זה פי 4. אז אם המבול היה רבע מהמן, ובמבול היה 15 אמה גובה של המים, אז המן היה פי 4, 15 ועוד 15 זה 30, ועוד 15 זה 45, ועוד 15 זה 60 אמה גובה. נמצא מן שירד להם לישראל גבוה 60 אמה. טניה, איסי בן יהודה אומר, מן שירד להם לישראל במדבר היה מתגבר ועולה כל כך גבוה, עד שרואים אותו כל צוררי ישראל, שונאי ישראל, כל מלכי מזרח ומערב, שנאמר, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. קיבלנו שולחן של פרנסה וכל הצוררים ראו את זה, מלכי מזרח ומערב ראו את המן שירד לעם ישראל במדבר. מסביר רבן יהוידע, הרב הבן איש חי, רבן יוסף חי מבגדד, שזה היה מתגבר ועולה ביום, כשזה היה יורד, זה היה עולה בגובה, ואז היה חוזר חזרה ויורד כמה שעם ישראל צריכים, כמה ישראל היו צריכים כל כך הרבה מן. אפשר להוסיף ולבאר מה באמת העניין בזה שזה היה כל כך מתגבר ועולה, כדי לרמז לנו שבכל קצת מן היה כמויות גדולות מאוד של איכות שהיו מקופלים בתוך הקצת מן שכל אחד קיבל. ולכן זה ירד בהתחלה, זה היה מתגבר ועולה, ואז היה מתמעט כדי ללמד אותנו, נכון אתה אוכל מעט מן, אבל בכל מעט מן יש כמות גדולה מאוד של איכות, של ברכות, של מעלות טובות שיש לך בתוך המן שאתה מקבל. זאת אומרת, באיכות זה היה כמות גדולה, אבל זה היה מתומצת מאוד בתוך כמות מועטת יותר של עומר לגולגולת, עומר לכל אחד. ההמשך של הפסוק, אחרי שכתוב, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, וגומר, כתוב, כוסי רוויה, אומר דוד המלך, הכוס שלי רוויה. מה זה רוויה? רוויה זה גימטריה, ריש זה 200, וו זה 6, 206, עוד יוד זה עוד 10, 216, ועוד היי זה עוד 5, זה 221. אמר הבאי, שמה מינה, קסה דוד לאל מדעתי, הכוס של דוד המלך לעולם הבא, שהגמרא במסכת פסחים דף קופיות את עמוד ב' אומרת שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סעודה לצדיקים, ודוד המלך הוא זה שעתיד לקבל את כוס של ברכה, הוא יברך שם ברכת המזון. הכוס הזאת, כמה לוג היא מכילה? כמו הגימטריה של רוויה. 221 לוג המחזיק, שנאמר כוסי רוויה, רוויה בגימטריה, הכי אבי, 221. בכל אופן, רבי אלעזר המודעי, בהתחלה כשהוא אמר את הדברים, שהגובה של המן היה 60 אמה, כולם התפלאו, עד מתי אתה מגבב דברים לפנינו? הוא אמר להם, מקרא אני דורש. מקרא אני דורש. המבול ירד דרך שתי חלונות, היה בגובה 15 אמה. מן ירד דרך שתי דלתות פי 4, זה יוצא 60 אמה גובה. שואלת הגמרא, לא דמיה, אי אפשר להשוות בין המבול לבין האמן. הטעם, אמנם זה הגיע במבול לגובה 15 אמה, אבל זה לא היה כל יום. ב-40 יומין, 40 יום שהתגברו המים, אז הגיעו המים להיות 15 אמה מעל ראשי הערים. אבל אך האמן ירד כל יום. חד השעת, אז הוא ירד בשעה אחת, אז הוא ירד פחות. ועוד הבדל, המבול, הטעם, ירד לכולי אלמה, זה חיסה את כל העולם. לעומת זאת, הרחה לעניין מן, רק לישראל לחודי זה ירד. אז אם כן, נפיש לעוטפה, עוד יכול להיות שירד עוד יותר מן, כשתי דלתות רק לציבור כזה קטן, יכול להיות שזה היה בגובה עוד יותר מ-60 אמה. עונה הגמרא, רבי אלעזר המודעי לא לומד את זה מסברה. מידה טובה מרובה ממידת פורנות, אז ביחס למבול צריך להיות גם כן במן. לא. אלא הוא לומד את זה גזירה שווה. פתיחה, פתיחה גמר. כתוב לעניין המבול, ארובות השמיים נפתחו. כתוב לעניין המן, דלתות שמיים פתח. אז כמו שהמבול, הכמות הייתה ביחס שבשתי חלונות היה 15 אמה גובה, ככה לעניין מן, בשתי דלתות, שזה פי 4, היה יחס של פי 4, זה 60 אמה גובה. תחילת הפרק השמיני, יום הכיפורים, אסור באכילה, בשתייה, ברחיצה, בשיחה, בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. כמה עינויים יש פה? 6. אנחנו במשנה אמרנו שאכילה ושתייה זה עינוי אחד, אבל כאן הגמרא עדיין הסתפקה בזה. בכל אופן ידוע לנו שיש 5 עינויים. תכף הגמרא תדון בזה שזה יצא לנו 6, הגמרא תסביר שאכילה ושתייה זה עינוי אחד. אבל הנה 5 עינויים כנגד מי? מאיפה לקחו חכמנו זכרונם לברכה שביום הכיפורים צריך להתענות 5 עינויים? אמר רב חסדא, כנגד 5 פעמים שנזכר לשון עינויין שבתורה ביום הכיפורים. הפעם הראשונה כתוב, ובעשור לחודש השביעי הזה, ובהמשך כתוב, ועיניתם את נפשותיכם. פעם השנייה, ואך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, כתוב שם בהמשך, ועיניתם את נפשותיכם. פעם שלישית כתוב, שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. פעם רביעית, שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. פעם חמישית, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש, שזה י' תשרי, תענו את נפשותיכם. אז יש 5 עינויים. שואלת הגמרא, בסדר, אני 5 אהבו, פה בתורה כתוב 5 פעמים לשון עינוי, וענן במשנה, אם אתה מונה אכילה בנפרד ושתייה בנפרד, שיט התנן, יש פה 6 עינויים. כן, אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, זה 6. מתרצת הגמרא, שתייה בכלל אכילה היא. אכילה ושתייה זה נחשב עינוי אחד. דאמר ריש לקיש, מניין לשתייה, שתמיד שכתוב לשון אכילה, הכוונה גם שתייה, שהיא בכלל אכילה, שנאמר, לגבי אדם שיש לו שדה, ויבול צמח, צריך להפריש תרומות ומעשרות, נותן תרומה גדולה, נותן לכהן. מעשר ראשון ללוי, ואז יש שנים שנותן מעשר עני לעניים, ושנים אחרות הוא נותן במקום מעשר עני, מעשר שני. כמה זה מעשר שני? כמובן עשירית. מה הוא עושה עם מעשר שני? הוא מעלה את זה לירושלים לאכול בירושלים. ואם יש לו שדה עם טונות על גבי טונות, שקשה לו לעלות דרך רחוקה כל כך כל כך הרבה טונות לירושלים, את כל היבול של המעשר שני, אז הוא יכול לפדות את זה על כסף. כמה כסף שזה שווה כל המעשר שני, הוא מקדיש את הכסף, והמעשר שני יוצא לחולין. ועם הכסף הוא עולה לירושלים, ושם הוא קונה כל מיני מאכלים משובחים ויקרים, והוא אוכל את זה בירושלים. אז שם לעניין מעשר שני כתוב, ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך, תירושך ויצריך. אתה אוכל שם מעשר של דגון, דגן, שזה תבועה, תירוש ויצר. מה זה תירוש? תירוש הכוונה, יין, חם ראו. ואכלת תירושך? אתה הולך לאכול יין? רואים פה ששתייה בכלל אכילה. כי את השתייה קר אלי ואכלת. שואלת הגמרא, אולי הכוונה פסוק של תירוש שהוא אוכל. ממאי ודילמה דאכלי על ידי הנגרון. אולי הוא עושה מהיין מאכל שנקרא הנגרון, שהוא מערבבים בתוך האוכל הזה יין. דאמר רבא בר שמואל, מה זה הנגרון? מאיה דסילקה, ששולקים בזה תרד ושמים בזה גם יין. אך סיגרון זה דומה לזה. מאיה דקולו שלקי, ששורים בזה שאר ירקות. אבל בכל אופן רואים מפה שאפשר לקחת אוכל ולשפור בפנים יין, והיין הופך להיות חלק מהאוכל. אז תירוש, אולי זה הכוונה סוג של אוכל, מי אמר ששתייה זה בכלל אכילה. אלא מקור אחר. מה שאמרנו, שמעשר שני, אפשר לבדות על כסף ולקנות עם זה אוכל בירושלים ולאכול בירושלים. אמר רבך בר יעקב מאחה, ונתת הכסף של מעשר שני בכל אשר תאווה נפשך. בבקר, ובצון, וביין, ובשיחר. שיחר? שתייהו! ולמה הפסוק אומר, לשון אכילה, כי המשך של הפסוק שם כתוב, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת, אתה הוא ביתך. כתוב לשון של אכילה, על שיחר, וקרי לי רחמנה ואכלת. אתה רואה מפה ששתייה זה בכלל אכילה. דוחה הגמרא, אולי גם כאן הכוונה שיחר, שזה אוכל. איך יכול להיות? ממאי ודיל מהכנה, מדאכלי על ידי הנגרון. אולי במקום לשים יין בתוך הנגרון, הוא שם שאיחר, וזה מה שהפסוק מתכוון שאיחר, אבל שזה אוכל. עונה הגמרא, זה לא יכול להיות. שאיחר כתיב, מה זה שאיחר? מלשון שיקור. מידי דה משקר. אם אתה שם קצת יין בתוך האוכל, זה לא משקר את האדם. שואלת הגמרא, כן, אבל יש סוג של דבילה שיש בה אלכוהול, והיא עושה את האדם שיכול להשתכר מזה. ודילמה דבילה קהילית, מקום שנקרא קהילה, שזה עיר בארץ ישראל, שם הדבילות היה בהם אלכוהול, וזה היה גורם שחרות, אז הוא היה הכוונה שאיחר לדבילה הזאת, לטעינה הזאת. איפה אנחנו מצאנו שטעינה מקהילה, מקום שנקרא קהילה, עם עין, זה גורם שאדם יהיה שיקור. נתניה, אכל, הרי כתוב שאדם, לכהן אסור להיכנס שטוי יין לבית המקדש. אם אדם אכל דבילה קהילית, או ושתה דבש וחלב ונכנס למקדש, חייב. למה? כי הפסוק אומר, יין ושיחר אל תשת, אל תשתה יין ואל תשתה שיחר, מבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו. אז אם כן, רואים מפה, שאם הוא נכנס אחרי שהוא אכל דבר שעושה שחרות, או שתה דבר שעושה שחרות, הוא חייב. או כמו שכתוב בקריטות, הוא לוקה. אבל רואים מפה על כל פנים שיש סוג של טעינה, שהאכילה של הטעינה הזאת היא גורמת שחרות. אז אולי זה שכתוב שאיחר, הכוונה לטעינה הזאת, אז זה שכתוב ואכלת, אולי באמת נוברים פה על דבר של אכילה. אז אין מפה ראייה ששתייה כלולה בלשון אכילה. אלא דורשת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שכשכתוב אכילה זה אומר גם לא לשתות. יליף גזירה שווה שאיחר, שאיחר מנזיר. מה להלן על נזיר שמקבל על עצמו שהוא יהיה מהיום נזיר? למשך זמן, 30 יום למשל. אז אסור לו לאכול או לשתות דבר שיוצא מהנביא. אסור לו להסתפר או להתגלח. אסור לו להתאמה למתים. אלה שלושה דברים שאסורים לנזיר. הפסוק אומר, מיין ושאיחר יזיר. שאיחר הכוונה יין. יין ושאיחר. אז אף כאן, גם לעניין מעשר שני שכתוב, ואכלת על שאיחר, זה הכוונה ליין. יין, אם אתה מכניס אותו בתוך הנגרון, בתוך אוכל, לא תהיה מזה שיקור, זה לא משקר. רק כשאתה שותה אותו זה משקר. אז אם כן, כשהתורה אומרת, לעניין מעשר שני, שתיתן את הכסף של מעשר שני גם בשאיחר ואכלת, אז הכוונה שאיחר יין. ואם כן, זה משקה. אז איך כתוב ואכלת? רואים שהלשון אכילה זה גם על משקה. אז אכילה ושתייה זה עינוי אחד. כי שתייה זה בכלל אכילה. טוב, בכל אופן היה לנו פשוט מקודם, מה שכתוב תירושך זה יין. וזה באמת המסקנה. אבל הגמרא פה מקשה שלעניין נדרים רואים שתירוש הכוונה ענבים. הגמרא תדחה את זה, כי לעניין נדרים, לא, המילה זה לא מה שבאמת המילה הנכונה, אלא איך שאנשים אומרים את המילה הזאת, מה שאנשים משתמשים במילה הזאת. כי אדם נודר, הוא נודר בלשון שלו, בלשון של בני אדם. ותירוש אנשים קוראים לענבים, אבל באמת תירוש הכוונה ליין, זה מה שהגמרא תתרץ. אבל לפני כן הגמרא שואלת, מה אתה אומר תירושך זה יין ותירוש חמרה הוא, ואתה נה לעניין נדרים הנודר מן התירוש, אסור בפירות, בכל מיני מתיקה, ענבים, תפוחים, כי אתה רואה שתירוש הכוונה פירות, הוא מותר ביין, אז אתה רואה מפה שתירוש זה לא יין. הגמרא תדחה את זה תכף, כמו שאמרנו, שלעניין נדרים, אנשים, הולך לפי הלך של לשון מדבר, שאנשים מדברים, ואנשים קוראים לתירוש, פירות לתירוש. זאת אומרת, אנשים קוראים לפירות תירוש. לכן, בלשון נדרים, תירוש הכוונה פירות מתוקים. אבל בפועל, המילה תירוש זה יין, זה התירוץ. והגמרא מוכיחה את זה. מה, וכי תירוש לאו חמרה הוא, והכתיב, ותירוש, אדם שותה יין, ינובב גם אדם שהלב שלו סגור, שזה הכוונה לשון בתולות, אז כשהוא שותה יין הוא שופך מליבו את כל הסודות. אז אתה רואה שתירוש הכוונה ליין? תרץ סגמה לו, זה לא ראיה. יכול להיות שתירוש הכוונה לענבים. ומה שכתוב ותירוש, הכוונה דבר הבא מן התירוש, דהיינו יין, הוא ינובב ויוציא מלב שהוא סגור כבתולות. שואלת הגמרא, תירוש זה לא יין, והכתיב, כשמדברים על ברכה, בית ספר משלי, וימלאו אסמך הסבה, ותירוש יקבך יפרוצו. יקב זה יין, זה לא פירות, זה לא ענבים. אתה רואה מפה, תירוש יקבך יפרוצו, אתה רואה מפה שזה יין. גם כאן הגמרא מנסה עדיין לדחות ולומר, דבר הבא מן התירוש, אתה יכול להגיד שתירוש זה ענבים, והיין זה דבר הבא מן התירוש יקבך יפרוצו. שואלת הגמרא, וזה הגמרא באמת מוכיחה, הוכחה מוחלטת, שתירוש הכוונה יין. והכתיב, זנות ויין ותירוש, ייקח לב. זה משקר את האדם. אתה רואה מפה שזה הכוונה פה ליין, כי הרי ענבים לא גורמים לאדם להשתקר. אז ודאי שהכוונה פה ליין, אלא באמת הגמרא מעמידה דקולה אלמה, תירוש זה ודאי חמרה, זה ודאי יין. ולמה בנדרים אדם שנודר מן התירוש מותר ביין ואסור בפירות? כי בנדרים הלך לשום אחר לשום בני אדם. כי אדם נודר נדר, והוא אוסר על עצמו תירוש, למשל, אז לא הולכים לחפש מה בדיוק הכוונה תירוש, אלא הולכים לחפש מה הוא התכוון לאסור על עצמו. וכשהוא מתכוון לאסור על עצמו, הוא מתכוון לאסור על עצמו תירוש, שבני אדם אומרים תירוש, לא מה שבאמת הכוונה תירוש. מכיוון שבני אדם קוראים לפירות מתוקים תירוש, אז הוא אוסר על עצמו פירות מתוקים. אבל באמת המילה תירוש הכוונה יין. שואלת הגמרא, כתוב ש יין ותירוש ייקח לב. כן, הפסוק אומר, יין ותירוש ייקח לב. זה אותו דבר, יין ותירוש. ומה יקרה ליין ומה יקרה לתירוש? זה הכוונה, כשאדם שותה יין, לפני שהוא שותה יין, הוא יודע מה טוב, הוא יודע מה לא טוב, הוא יודע לעשות מה שצריך. אבל כששותה יין, אז הוא הופך להיות בן אדם חסר דעת. הדברים שהוא יעשה אחר כך יכולים להיות דברים שלא יוכל אחר כך לתקן אותם. למה זה נקרא יין? יין זה לשון יללה, שמביא יללה לעולם. זה גורם חלילה לניוף, ובן אדם חושב והוא הרוויח. זה מביא פורענות לעולם הדברים האלה. אז זה מביא יללה חלילה. למה זה נקרא תירוש? מלשון רש, אני, שכל המתגרה בו, שותה יותר מדי, שופך את הכסף על שטויות, על יינות ועל דברים משחרים, והוא נעשה רש. אבל כאן הרמי, הפסוקים אומרים בכתיב שלהם, וכתוב תירוש בלי וו. תף, יוד, ריש, שין, בלי וו, בין הריש לשין. וקרינן, אבל באותם פסוקים אנחנו לא אומרים תירש, אלא תירוש, כאילו כתוב כן וו. זה בא ללמד שיכולים להיות שתי תוצאות הפוכות עם אדם שותה יין. תלוי אם הוא שותה יין, במידה ובמשורה, בזמנים הנכונים, כמו בקידוש, בהבדלה, סיומי מסכתות, וכמובן בכמות טובה, זכה נעשה ראש, שהיין מפקח את ליבו בחוכמה והוא נהיה ראש. אם הוא לא זכה והוא שותה עד שהוא משתכר, נעשה רש, הוא מאבד את כל הדברים הטובים שלו חלילה. רבה, רמי, בדומה לזה, כתיב מצד אחד, יין ישמח מלשון שממה, וקרינן ישמח, לשון שמחה. אם הוא זכה והוא שותה מידה כמו שצריך, משמחו היין. אם הוא לא זכה והוא שותה יותר מדי, והוא משתכר, היין משממו, עושה אותו ריק. והיינו יודע מה רבה, שהוא שתה יין, אבל הוא שתה במידה. זאת אומרת, חמרה, היין במידה. וריחני, אדם שלוקח דברים בסמים עם ריחות טובים, פקחין, זה גורם לחוכמה, פותח את הלב וגורם לחוכמה. ישנם חמישה דברים שבהם מתענים ביום הכיפורים. אכילה ושתייה, כל אחד יודע מה הכוונה. אחרי זה, ובוודאי שאדם לא אוכל ושותה, זה נקרא עינוי. מאיפה יודעים שרחיצה ושיחה מנלנדי יקרי עינוי? מי אמר שאם אדם לא רוחץ או שהוא לא שח את עצמו בשמן, זה נחשב עינוי. אז הגמרא מביאה קודם כל מקור לזה ששיחה נקרא עינוי. כי כתוב, דכתיב לעניין דניאל. בזמן שעם ישראל היו בגלות אחרי חורבן בית המקדש הראשון, קיבלו בשורה טובה שאפשר להתחיל לבנות את בית המקדש השני. אי אפשר לתאר את ההתרגשות שעם ישראל התרגשו באותו רגע. הולכים לבנות את בית המקדש השני. ואז הגיע כורש ונתן הוראה להפסיק את הבנייה. מרוב צער, אומר דניאל, תכתיב, שלושה שבועות הוא התענה. לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי. הוא לא סח את עצמו. אתה רואה ששיחה זה עינוי. מי אמר לך שזה נחשב שהוא התענה? תכף הגמרא תוכיח. קודם כל הגמרא מסבירה מה הוא לא אכל, מה הוא לא עשה. מהי לחם חמודות לא אכלתי? אמר רבי יהודה ברידר רב שמואל בר שילת, לחם חמודות זה לחם שעשוי מחיטים נקיות. אפילו נהמה דחיתי דחיתה. נהמה זה לחם של חיטים נקיות, גם זה לא אכל. כאן כתוב אפילו נהמה דחיתי דחיתה לא אכל. אפילו לחם נקי הוא לא אכל. משמע מזה שלחם עם סובים הוא כן אכל. בילקוט שמעוני מביאים גרסה, לחם מחיטים נקיות לא אכל. דענו שהוא ממש התענה מאכילת לחם. ככה משמע. אבל בכל אופן, כתוב כאן, וסוך לא סחתי, אז אתה רואה מפה ששיחה זה לשון עינוי. ומנהלן דחשיב עינוי. מי אמר לך, כעינוי, מי אמר לך שזה בעכשיו, נחשב שמה שדניאל עשה זה נחשב שהוא התענה. כתוב שהגיע אליו המלאך גבריאל, אחרי שלושה שבועות, ויאמר אליי, אל תירא דניאל. כי מן היום הראשון, אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוקיך, נשמעו דבריך. הדברים שלך, מה שנקרא, עשו רעש בשמיים. כואב לך חורבן בית המקדש. ואני, המלאך גבריאל, באתי בדבריך. אז רואים מפה על כל פנים, שדניאל וסוך לא סחתי, והמלאך גבריאל אומר לו, מן היום אשר נתת את לבך להבין ולהתענות. רואים שמניעת שיחה, מניעת שיחת הגוף בשמן נקרא עינוי. אשכחן שיחה, מצאנו שזה נקרא עינוי, אבל רחיצה שאדם לא רוחץ מנהלן שזה נקרא עינוי. אמר רב זוטרה, בנו של רבי טוביה, אמר קרא, הפסוק אומר, ותבוא כמיים בקרבו, כרגע גמר מבינה, שזה הכוונה רחיצה, וכשמן בעצמותיו. אז אתה רואה שרחיצה במים, משווים אותה לשיחה בשמן, כמו שמניעת שיחה בשמן זה עינוי, ככה גם מניעת רחיצה במים זה עינוי. שואת הגמרא, מי אמר ותבוא כמיים בקרבו, שזה הכוונה רחיצה. ואימה, כשתייה, שהוא לא שתה, שהוא שתה מים, והמים באו בקרבו. מסבירה הגמרא, כי כתוב אחר כך, וכשמן בעצמותיו, מהסמיכות דורשים שזה דומה. דומיה דשמן, מה שמן? כאן כתוב, כשמן בעצמותיו, הכוונה שהוא סך את עצמו בשמן, וזה נספג בעצמותיו, מהבראי. אף מים, מדובר פה במים שבאו לקרבו מהבראי, לדרך רחיצה הם נספגו בגופו, נבלעו בגופו. שואלת הגמרא, רגע, פשוט לך שכשמסמיכים בין שיחה לבין רחיצה, אז כמו ששיחה זה מבחוץ, ככה גם רחיצה זה מבחוץ, והתנא איפכא כנסיב לה, הרי התנא אמר בדיוק להפך, דתנן, מניין לשיחה שהיא כשתייה ביום הכיפורים, זה כאילו שהוא שותה, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר, ותבוא כמיים בקרבו, בקרבו, הכוונה שהוא שתה, וכשמן בעצמותיו שהוא סך את עצמו, אז רואים שכמו שרחיצה זה, ששתייה זה עינוי לא לשתות, ככה גם רחיצה. בכל אופן, אבל רואים מפה שלומדים ששיחה זה כשתייה, כשמן ותבוא כמיים בקרבו, הכוונה שתיית מים ולא רחיצה. אלא אמר רב אשי, נכון, באמת, מה שכתוב כאן, כמיים בקרבו וכשמן בעצמותיו, אפשר לבאר כמיים בקרבו על ידי שתייה. ומה שאנחנו לומדים, שרחיצה זה עינוי מגופי דקרא, דורשים את זה מהפסוק עצמו בדניאל, שמיע לי, ששם משמע שהוא מדבר גם לעניין רחיצה דכתיב, וסוך לא סחתי. היה אפשר לכתוב ולא סחתי. זה שכתוב וסוך לא סחתי, מדברים פה על שתי סוגי שיחה, שיחה בשמן ושיחה במים, שזה רחיצה, ששניהם נחשבים עינוי, כמו שהפסוק אחרי זה אומר, להתענות לפני אלוקיך. רואים מפה שגם רחיצה וגם שיחה נחשב עינוי ביום הכיפורים, ועד כאן דף ה-NV.